הכל חי אונליין 93fm.co.il כאייל תערוג עם הרב אייל אונגר, רב קהילת שמה קולי ברעננה ויושב ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא המחשבות, הרגשות ומה שביניהם. לפני כן נציין המעוניינים לקבל את שיעורי כאייל תערוג והנפש בראי היהדות. ניתן לקבלם במרכז הישגים 03-65-25-244 03-65-25-244. מהמקום הזה אל הרגשות, אל המחשבות ועל השפעת הרגשות על התפקוד שלנו בחיים. לפעמים יש זמנים שאדם מרגיש שהוא נמצא בתקופה שהוא לא יכול לטעות, שהוא רק מצליח. כל מילה שלו נאמרת במקום, לאדם הנכון, בזמן הנכון, בצורה הנכונה. לפעמים זה ברעיון עבודה, לפעמים בקשרים משפחתיים, בעבודה או בקהילה. לפעמים אפילו עושים מעשים שאותנו מדהימים, שלא שיערנו שיש לנו את יכולת העשייה המופלאה הזו. מצד שני, לפעמים אנחנו נמצאים בתקופת שפל שבשום דבר לא מצליח. זמנים שבהם יותר קלקלנו מאשר בנינו. כל דלת שניסינו לפתוח הייתה נעולה. זה אותו אדם, אותו אני, עם אותם משאבים, ובכל זאת פעם אחת כל כך מצליח ומאמין בעצמו שיכול להצליח, הכל נראה ורוד, מרגישים חזק בהווה, מרגישים שיש לנו עתיד, ופעם אחרת כל כך נכשלים, לא מאמינים שזה אנחנו שעשינו את זה, לא מאמינים שיש עוד סיכוי שנתקדם בחיים, והכל נראה שחור מדי. אנחנו מרגישים תסכול בהווה, ועל בסיס תחושת הדסכול בהווה, אנחנו מפרשים שכך יהיה רגע מעתיד שלנו, וכבר עכשיו מיואשים, כבר עכשיו מתוסכלים. איך זה שאנחנו אותם בני אדם, עם אותם משאבים, ובכל זאת, ביום אחד, המשאבים שלנו מנוצלים עד קצה גבול היכולת, וביום אחרת, העשייה שלנו היא בשפל המדרגה, אנחנו מתביישים בעצמנו. התשובה לכך תהיה לא פעם בעולם הרגשות שלנו. ומה הכוונה? חשוב לדעת שלא תמיד ההתנהלות שלנו משקפת את היכולות שלנו. לרוב ההתנהלות ורמת העשייה שלנו היא פועל יוצא של המצב הרגשי שלנו. כשאנחנו נמצאים במצב רגשי שלילי, התפקוד שלנו לקוי ולא יעיל. אם נצליח לשנות את מצב הרוח שלנו, נצליח לייעל את העשייה שלנו. ברגע שאנחנו מבינים את השפעת מצב הרוח שלנו על עצמנו, אנחנו מבינים מהי הדרך הנכונה להגעה למצוינות והישגים בחיים שלנו. ברגע שהבנו, ברגע שהפנמנו שהמצב הרוח שלנו הוא זה שמשפיע לרמת העשייה שלנו, אז נוכל לומר על עצמנו שהשגנו את אחד המפתחות החשובים ביותר להצלחה בחיים. אחד המפתחות החשובים להשגת מצוינות. אחד ההבטחות לפתיחת דלת ההגשמה להישגים בחיים שלנו. לכל אדם יש דברים שהוא עשה בעבר והוא מתחרט עליהם שהוא עשה אותם. אז למה בכל זאת הוא עשה את המעשים האלה? העשייה שהוא מתחרט עליה היא פועל יוצא של מצב הרוח שלו. מצב הרוח שלו באותו זמן היה ירוד ומנוחדך, מה שגרם לו להתנהל בצורה לא נכונה, לא יעילה, מה שהוביל אותו לעשייה עם תוצאות שאחריתם רגשות אשמה וחרטה. זו הכוונה שמצב הרוח שלנו משפיע על רמת ואיכות העשייה שלנו. אותו דבר הפוך, כשהעשייה שלנו הייתה נכונה, טובה ואיכותית, זה היה בגלל שהרגשנו טוב עם עצמנו, בגלל מצב הרוח החיובי שלנו. בזכות זה התנהלנו בצורה נכונה שהובילה לתוצאות טובות. בזכות זה שהתמקדנו במחשבות חיוביות, יצירתיות, מחשבות שמתמקדות בפרשנות אופטימית על החיים, יצרנו לעצמנו זווית ראייה חיובית, מה שהוביל למצב רוח חיובי, מה שהוביל לעשייה חיובית, מה שהוביל לתוצאות חיוביות, מה שהוביל למצב רוח יותר חיובי, מה שהוביל לעשייה יותר טובה, מה שהוביל לתוצאה ש משופרת יותר, מה ששוב שיפר את מצב הרוח, מה ששוב תגבר את העשייה המצוינת שלנו, מה שהביא אותנו לתוצאות מדהימות, וכן הזה הדרך, מעגל הקסמים של ההצלחה. כך זה במערכות משפחתיות, כך זה במערכות חברתיות. מחקרים מראים שאפשר להשוות את מערכת הנישואים לחשבון בנק. אדם יכול למשוך כסף מהבנק כל עוד יש לו כסף הבנק, כשאין כבר קשה יותר למשוך. כך גם במערכת הנישואים. יש לנו מעין חשבון בנק רגשי אצל בן או בת הזוג. כל מילה טובה, כל חוויה חיובית זוהי הפקדה בבנק הרגשות. כל כעס, ביקורת וכדומה זוהי משיכה מבנק הרגשות. בשביל שמערכת הנישואים תתפקד בצורה יעילה, תקינה ונכונה, היחס הנכון צריך להיות יחס של 5 הפקדות מול משיכה אחת. על מנת שמערכת הנישואים תהיה יציבה איתנה לאורך זמן. כך זה בנושא הנישואים, בנושא ההורות היחס צריך להיות 20-1. על כל 20 הפקלות אפשר למשוך פעם אחת. אצל הילדים הם רגישים יותר, לכן הם זקוקים להרבה יותר הפקדות. יחד עם זאת, ההפקדות נעשות בצורה קלה יותר. לדוגמה, עצם זה שהורים וילדים נמצאים יחד לא פעם, זה עצמו מהווה הפקדה בבנק הרגשות. אם נחזור אל מערכת הנישואים, כאשר אנחנו נמצאים בפלוס לבנק הרגשות, אז מערכת החשיבה שלנו רואה דברים בצורה חיובית יותר, טובה יותר. המצב רוח הרגשי במערך הנישואים הוא זה שיכריע כמה נרצה להשקיע, כמה נרצה להתאמץ. כשאנחנו בפלוס לבנק הרגשות, אנחנו מוכנים להשקיע יותר. כשאנחנו במינוס בבנק הרגשות, אנחנו פחות מאמינים שיש תועלת בהשקעה שלנו. ומי הוא זה? שמנהל את מערכת השיקולים, האם להשקיע, כמה להשקיע, איך להשקיע במערכות הקשרים האנשים האחרים. התשובה, המצב רוח הרגשי שלנו. כשאנחנו בפלוס בבנק הרגשות, נרצה להשקיע, ובדרך כלל נעשה את זה גם בצורה הטובה והיעילה ביותר. כשאנחנו נמצאים במינוס בבנק הרגשות, אנחנו פחות לתפקד. ואם לתפקד, זה יהיה לו תמיד בצורה יעילה והטובה ביותר. אז הנה לנו איך שהמצב רוח הרגשי שלנו ישפיע רבות על ניהול החיים שלנו ומימוש היכולות האישיות והבין אישיות שלנו. הבשורה הטובה כאן היא שהיכולות שלנו הן יותר ממה שנראה לנו, הן תלויות במצב רוח הרגשי שלנו. אבל מצד שני, לא פעם נדמה לנו שהמצב רוח הרגשי שלנו הוא לא כל כך בשליטה. לא תמיד נראה שאנחנו יכולים לשלוט עליו. לפעמים הוא נראה חמקמק ולא בר שליטה. ובעיקר בתקופת חיים כמו שלנו, כיום אנשים מעריצים מצבי רוח כמו ספונטניות, לזרום עם מצב הרוח, לזרום עם החיים. כל מיני תפיסות שיותר מקבעות אותנו בתפיסה שאם אני ארגיש טוב אני אפעל. אבל מצד שני, אם אני ארגיש רע, אז אי אפשר לבוא אליי בטענות, כי זה ברור שאני לא יכול לתפקד בגלל מצב הרוח הרגשי שלי. זה נראה כאילו אנחנו לא יכולים לשלוט במצב הרוח הרגשי שלנו. האנשי מקצוע אומרים שלכן כיום אנשים יותר סובלים מדיכאון מבעבר. בעבר הייתה משמעות לרגשות, אבל לא כמו שיש כיום. כלומר, אם בעבר מישהו היה מדוכא, אם מישהו היה מצב רוח מדוכדך, הוא הרגיש שקשה הוא לתפקד, אז אמנם הוא הרגיש לא טוב רגשית, אבל בכל זאת, הרגשות לא ניהלו את החיים שלו. הוא עדיין ממשיך לקום הבוקר לצאת לעבודה או לעשייה למען הקהילה, למרות הרגשת הדכדוך והמצב רוח הירוד. עצם היציאה שלו מחוץ לבית לפגוש אנשים, לפעול ולעשות, זה עצמו הוציא את האדם מתחושת הדכדוך, המצב רוח הירוד, ולא פעם מהדיכאון. כלומר, בוודאי אנשים הרגישו בעבר, אבל לא תמיד נתנו את אותו משקל אדיר, שאם אני מרגיש רע, זה אומר שלא כדאי לצאת מהמיטה, לא כדאי לעשות, לא כדאי לתפקד. למה? כי התפיסה היא, כיום, תזרום עם החיים. תעשה מה שאתה מרגיש. אז אם אני מרגיש רע, אני לא אתפקד. ובעבר, אנשים ידעו להעניק משקל הרגשות, אבל לא כל כך גדול. אם אני מרגיש רע, זה אומר שאני מרגיש רע, וזהו. אבל קמים, יוצאים, הולכים לעבוד, הולכים לפעול, הולכים לעשות, למען עצמו, למען הקהילה. ועצם העשייה עצמה הייתה משחררת את האדם מהמצב רוח הרגשי השלילי, וזה לא היה נועל אותו. זו הכוונה שאנשים בעבר היו פחות נותנים משמעות לרגשות שלהם. כיום אנשים לא מסתפקים בלשרוד, להעביר את החודש, לחיות חיים בסיסיים. כיום אנשים רוצים להרגיש טוב, הכי טוב. הם רוצים להרגיש חוויות מרגשות מאוד, ריגושים. שומעים את זה גם בביטויים כמו חבל הזמן, סוף הדרך, הכל דבש, הכל ורוד, גן עדן. אלה הם ביטויים שלא רק מתארים מצב נפשי, אלא אלה ביטויים שמבטאים השקפת עולם. אלה ביטויים שמבטאים את הרצון להתחבר לרגשות ולחוות אותם עד קצה גבול היכולת. יש בזה משהו יפה, אבל המחיר זה שאנחנו בהדרגתיות מתמכרים לרגשות. אנחנו תלויים ברגשות. ואם זה מתאים לי היום לעשות א' ב' ג' אני אעשה, ואם זה לא מתאים אז אני לא אעשה. וזה חבל, כי מהמקום הזה יהיה קשה להגיע לתכונות כמו משמעת עצמית, התמדה, התמודדות עם אתגרים, כי יהיו הרבה רגשות שימנעו מאיתנו לנסות ולתפקד בצורה הטובה ביותר. למה? כי אנחנו מתמסרים אל הרגשות. הרגשות הן כבר לא רגש, הן כבר מדד. אם אני מרגיש רע היום בבוקר, אז זה אומר שכנראה כל היום יהיה גרוע. אם קמתי על צד שמאל, זה אומר שכל היום יהיה גרוע. כלומר, אם אני מרגיש רע בתחילת היום, זה כבר עדות לכך שכך יהיה כל היום. לא פעם בני אדם אומרים, יש לי תחושת בטן שפלוני אלמוני הוא אדם לא טוב. כך אני מרגיש. ואז על בסיס ההרגשות האלה, הם כבר לא מאפשרים לעצמם לתפקד ולהיות בקשר עם פלוני אלמוני. הם לא שמים לב שהרגשות שלהם, הם אמנם נכון איתותים שאומרים שכדאי להיזהר, אבל לא חובה להיזהר. כלומר, אם פלוני אלמוני לדוגמה נראה לנו חשוד, זה בסדר, וטוב שאנחנו מקשיבים לרגש, כי הרגש מעוטט שיש כאן משהו חשוד. אבל אז מגיע תפקיד השכל לומר, אבל בוא נבדוק את זה. האם זה נכון? האם זה לא נכון? אבל לא פעם אנשים כיום עוזבים את תפקיד השכל ושמים דגש רק על תפקיד הרגש. אני מרגיש שהוא לא אדם טוב. ואז על בסיס זה הם לא בודקים האם הם צודקים או לא צודקים, אלא מאמינים יותר מדי לעולם הרגשות. אם הם מרגישים שהם צודקים, אז בזה זה נגמר מבחינתם. הם לא בודקים עוד פעם לראות, צודקים, כמה צודקים, זה נכון, זה לא נכון. הם פשוט הופכים את הרגשות למדד. אם אני מרגיש רע, זה מדד. זה אומר שהיום יהיה יום רע. אם אני מרגיש טוב, זה אומר שהיום יהיה יום טוב. וזה לגמרי לא מדויק. אם אני מרגיש רע, זה אומר שזה איתות, שאולי משהו רע, אבל לא יותר מכך. זה אומר שאנחנו צריכים לקום, לתפקד, לעשות, ולראות איך יוצאים מהמצב רוח הרגשי השלילי שלנו. אז מצב הרוח הרגשי שלנו הוא מקור לעשייה יעילה שלנו, אבל לפעמים זה גם באוכרינו, כי אם אנחנו מרגישים רע, לפעמים אנחנו מפרשים את המציאות ואת התפקוד שלנו בצורה השלילית יותר ממה שהיא באמת. למרות שנראה לנו שמצב הרוח שלנו פועל יוצא של תהליך אוטומטי שקורה בתוכנו, ננסה להראות שגם אנחנו יכולים להתערב בתוך כל אותו תהליך מהיר ואוטומטי ולעשות שינוי. גם אנחנו יכולים להשפיע על מצב הרוח שלנו. גם אנחנו יכולים ליצור מצבי רוח רגשיים שיכניסו אותנו לאווירה ותחושה של יצירתיות ועשייה מדהימה. דבר ראשון שישפיע על מצב הרוח שלנו זו הפרשנות שלנו בכל מצב נתון. לדוגמה, אדם אומר כי תצאו במשכורת 10% ממה שאני מרוויח לחודש. זו עובדה. אדם יכול לפרש את זה כעובדה שאומרת שנצטרך יותר לדגדק אחרי ההוצאות שלנו. נדאג לכל שקל, נחשוב על כל הוצאה, נבדוק מי יוותר על סוג המאכלים או הצרכים ואולי המותרות שלו. ומי יודע אם נצליח לחסוך ולעמוד בתשלומי הדירה, השכירות והמשכנתא. אגב, יכול להיות שכל הפרשניות האלה הן באמת נכונות, ואלו בעיות אמיתיות שעתידות לצוף על פני השטח, ואנחנו חייבים לתת עליהם את הדעת. וזה יכניס אותנו למצב רוח רגשי שלילי. מה שיוביל אותנו לעשייה שלילית ולא מוצלחת, מה שיוביל אותנו לעוד פרשניות שליליות על עצמנו, על העולם, על תנאי החיים שלנו, מה שיוביל אותנו לעוד חוסר הצלחה. והנה נכנסנו למעגל קסמים של כישלון, שלא פעם קשה לצאת ממנו. ומצד שני, יש אפשרות לפרש את זה שאם הורידו לי 10% מההכנסה, זה אומר שכעת אולי יבקשו ממני פחות עבודה, יהיה לי יותר פנאי בתחומים אחרים בחיים שבמשך החיים הזנחתי, אני אוכל לפתח קשרי משפחה וקהילה, אני אוכל להקדיש זמן ללימודים, אולי לחפש מקור הכנסה נוסף מהצד. זוהי גם פרשנות שאולי גם היא נכונה. זוהי פרשנות מחודשת. זו לא פרשנות שמשנה את המציאות, עדיין הורידו לי 10%. הפרשנות לא יכולה בינתיים לשנות את המציאות, אבל זה בפירוש פרשנות שמציגה לעצמי במוח את המציאות בצורה אחרת. זו פרשנות שמתמקדת בצדדים אחרים של המציאות. זו פרשנות שתכניס אותי למצב רוח רגשי חיובי, מה שיוביל אותי לעשייה טובה יותר, מה שיוביל אותי לתוצאות טובות יותר, מה שיוביל אותי למצב רוח טוב יותר, מה שיוביל לשיפור מצב הרוח וזה עדיין נכון שהמצב הכלכלי קשה, אבל הגישה למצב תשתנה. ואם הגישה למצב תשתנה, אז יש יותר סיכוי שיצמח כאן שינוי חיובים. התורה בספר במדבר פרשת בהעלותך אומרת, ואתנה את הלוויים נתונים לאהרון ולבניו מתוך בני ישראל, לעבוד את עבודת בני ישראל באוהל מועד, ולחפר על בני ישראל, ולא יהיה בבני ישראל נגף, בגשת בני ישראל לקודש. בפסוק הזה, 5 פעמים נאמר בני ישראל. למה? כדי להראות את חביבותם לפני השם שכפל את שמם כנגד 5 חומשי תורה. ואתנה את הלוויים נתונים לאהרון ולבניו, מתוך בני ישראל, לעבוד את עבודת בני ישראל, באוהל מועד ולחפר על בני ישראל, ולא יהיה בבני ישראל נגף בגשת בני ישראל אל הקודש. אמר האדמו"ר מגור, בעל חידושי הרים, בספר שפת אמת, דווקא בפסוק הזה נזקק הקדוש ברוך הוא להודיע את חיבתו לישראל. למה? היות שהפסוק מציין את העובדה שהקדוש ברוך הוא בחר בלוויים מתוך בני ישראל לעבודת הקודש, הייתה עלולה להתגנב חלישות דעת לליבם של ישראל, על כך שהם לא אלה שנבחרו לשרת בקודש. לכן, כדי שלא תהיה פרשנות שלילית של בני ישראל, הזכיר כאן הכתוב 5 פעמים בני ישראל להודיע חיבתם. הנביא ירמיהו התנבא על שבט אפרים בשם השם. הבן יקיר לי אפרים, עם ילד שעשועים כי מדי ידברי בו, זכור אזכרנו עוד. שבט אפרים שבו בתשובה, הם חביבים לפני הקדוש ברוך הוא, עד שבכל פעם שהוא מדבר עליהם הוא מזכיר אותם. בני אפרים, הבן יקיר לי אפרים. דברי הפסוק להורה תמויים. דבר ברור שכשמדברים על אודות מישהו גם זוכרי ומזכירים אותו. ההסבר הוא דרכם של הבריאות, כשאדם מתחיל לדבר על רעהו, על פלוני, עם אלמוני, בהתחלה הוא מזכיר בשמו, הוא מכן ולך כבר לא מזכיר בשמו. לדוגמה, אומרים, שמעת מה קרה עם רובן? ואז המשיכים להגיד, הוא עשה א', הוא עשה ב', הוא עשה ג', והוא לא חשב על ד'. כלומר, מדברים עליו פעם ראשונה עם שמו, ולאחר מכן לא מזכירים את שמו. שונה הדבר כשמדברים על מישהו חשוב. שמעת מה קרה עם הנשיא אברהם? הוא עשה כך וכך. ולאחר מכן הנשיא אברהם עשה כך וכך. ואז הנשיא אברהם עשה כך וכך. מזכירים עוד פעם ועוד פעם את שמו, את התואר שלו. למה? כי כאן יש כבר יותר כבוד, יותר הערכה. גם כשאדם מדבר על בנו אהובו, הוא אומר, אמרתי לבני כך, ואז אמרתי לבני אחרת, הוא מזכיר את שמו, הוא מזכיר שזה הבן שלו, עוד פעם ועוד פעם. זה הביאור בדברי הנביא ירמיהו. בני אפרים, חביבים כל כך לאביהם שבשמיים, הם אצלו, כמו בן יקיר, ילד שעשועים, לכן בכל פעם שהוא מדבר עליהם, הוא מזכיר אותם בשמם. לכן הזכיר הקדוש ברוך הוא את בני ישראל בשמם 5 פעמים בפסוק. למה? לגודל חיבתם ואתנה את הלווים נתונים לאהרון ולבנה מתוך בני ישראל. לעבוד את עבודת בני ישראל. 5 פעמים בני ישראל. למה? כי לפעמים מתגנבת לליבו של האדם מחשבה. הוא לא חשוב בעיני הקדוש ברוך הוא. הנה יש את שבט הלווים שהוא זה שנבחר. אולי אני לא חשוב. לכן להוציא את הפרשנות השלילית. אומר השפת אמת הקדוש ברוך הוא אומר 5 פעמים כנגד 5 חומשי תורה. את הביטוי בני ישראל, מתי שמדברים על בחירת הלוויים. וזה דבר נהדר, הוא מלמד אותנו שהדובר כאשר הוא רוצה לומר משהו, הוא צריך לקחת אחריות שהדברים לא יתפרשו בצורה שלילית. הרי אם נלך עם זה שלב אחד קדימה, נוכל לומר שהקדוש ברוך הוא יכל לומר לבני ישראל, שבחרתי את שבט לוי שיעשו את עבודת הקודש. וזהו. ואז אם בני ישראל יפלו רוחם, יאמר להם הקדוש ברוך הוא, מה אתם רוצים? אני הרי אוהב אתכם הרי. יש לי הוכחות. הוצאתי אתכם ממצרים, א', ב', ג', דברים טובים שעשיתי למענכם. כל כך הרבה דברים טובים. מה אתם מתלוננים? למה אתם מרגישים לא אהובים? אבל לא כך הם פני הדברים. אומר השפת אמת דבר נהדר. הדובר במקרה הזה, ריבונו של עולם, הוא זה שלוקח אחריות אם אפשר לומר כך, ומעביר מסר בצורה כזו שאנחנו לא ניפגע דאגה, היות שאנחנו בני ישראל, עכשיו מתוכנו בוחרים את שבט לוי, אולי נחשוב, אולי נרגיש שאנחנו לא ראויים, אולי הפרשנות האוטומטית כך היא תעבוד, לכן הקדוש ברוך אומר, אני בוחר את הלוויים מתוך בני ישראל, לטובת בני ישראל, לעבוד את עבודת בני ישראל, שלא יהיה נגף בבני ישראל. עוד פעם ועוד פעם מזכירים שיש את שבט לוי, אבל עדיין אהבה גדולה ישנה לכל האומה, לכל בני ישראל. כל זה על מנת שלא נפרש את המציאות בצורה שלילית יותר ממה שהיא באמת. אמנם זה נכון שיש לבני אדם כל מיני נטיות לפרש כל מיני סיטואציות בצורה שלילית יותר ממה שהם באמת. אם נחזור אל הדוגמה של המשכורת, אדם שהורידו לו 10% מהמשכורת, יכול להיות שבסיטואציה הזו יש לבני אדם מסוימים נטייה לפרש דברים בצורה שלילית יותר עם מה שהם, וזה רק בסיטואציה הזו ולא בסיטואציה אחרת. לדוגמה, יש אנשים מסוימים שיש להם נטייה לפרש את הסיטואציה שתיארנו עם נושא הכסף בצורה שלילית ואחרים בצורה חיובית. יהיו כאלה שיפרשו את זה בצורה שלילית, בגלל שכל נושא הכסף בחיים שלהם הוא נושא רגיש. בגלל שהם סבלו עם מחסור בחיים שלהם, בגלל שדיברו הרבה על כסף בבית שלהם, בגלל שבתפיסת העולם שלהם כסף זה דבר שאי אפשר לחיות בלעדיו, וזה לעומת האדם השני שתהיה לו נטייה לפרש את המצב בצורה חיובית, בגלל שבילדות שלו לא הציגו לו את הכסף כדבר שהוא חזות הכל, שהוא הכי חשוב, והוא יגבע את רמת העושר בחיים שלו. נכון, יש לבני אדם יותר נטייה מאשר לאחרים לפרש דברים מסוים בצורה קיצונית לכאן ולכאן. לדוגמה, יש בני אדם שיש להם נטייה לפרש את נושא הכסף כדבר שהוא דרמטי יותר, כי כך הם גדלו, שהכסף הוא דרמטי יותר, ויש כאלה שגדלו במקום שאומרים, כסף בא, כסף הולך, ולכן הם לא מעניקים לזה משקל גדול, ועל בסיס זה הם מפרשים את המציאות. יחד עם כל הדברים האלה, נכון שישנן נטיות לבני אדם בתחומים מסוימים, להיות דרמטיים יותר בצורה שלילית, להיות חיוביים יותר, לפעמים אפילו ברמת אשליה, בצורה חיובית יותר מדי. יחד עם זאת, הנטייה היא רק נטייה, לא יותר מאשר נטייה. עדיין נותרה הבחירה ביד האדם, הבחירה איך לפרש בצורה חיובית, שלילית, קיצונית שלילית, קיצונית חיובית. בידינו הבחירה. בואו ונרשה לעצמנו לגעת בעוד דוגמה. ראובן אומר על שמעון, שלשמעון לא אכפת ממני, לשמעון לא אכפת מראובן. כך ראובן מרגיש? ראובן מרגיש ששמעון מתעלה ממנו. הוא כהוכחה לכך, הוא אומר לעצמו, הנה, לאחרונה שמעון רואה שאני מתקשר והוא לא עונה. זה משפט מבלבל. למה? כי זה נראה כמשפט שבסך הכל מתאר עובדה, ואנחנו מדגישים את המילה נראה כמשפט שמתאר עובדה. זה רק נראה משפט שסך הכל מתאר עובדה, אבל לא היא, לא כך הם פני הדברים, זה משפט שמתאר פרשנות. העובדה היחידה שנכונה זה שהוא לא עונה. יחד עם זאת, זה שלא אכפת לשמעון מראובן, וזה שהוא מתעלם, זו פרשנות שיוצרת מצב רוח שלילי, מה שמוביל אותנו לעשייה פחות טובה, מה שמוביל לתוצאות לא טובות בחיים, מה שיוצר מעגל של כישלון בכל אופן, בהיבט החברתי בין ראובן לשמעון. וגם אם נאמר שזה נכון, שבאמת לשמעון לא אכפת מראובן, והוא באמת מתעלם, זו עדיין תהיה פרשנות. ולמה? כי אולי זה נכון ששמעון לא עונה לראובן ברמת העובדה, ואולי זה נכון גם ברמת הפרשנות שהוא מתעלה ממנו. נאמר שזו האמת, אבל האם האמת הזו צריכה להשפיע על מצב הרוח של ראובן? התשובה היא שתלוי. אם ראובן מאמין שאם שמעון לא מתייחס אליו, זה אומר שהוא, אני, ראובן, לא מוערך, אז כן, זה ישפיע על מצב הרוח של ראובן לרעה. זו דרך לפרש את העולם. זו דרך לפרש את המציאות, שאם פלוני אלמוני לא מתייחס אליי, זה אומר עליי שאני לא מוערך, שאני לא שווה. אבל זו פרשנות שמכניסה אותנו למצב רוח שלילי. ומה הפרשנות הנכונה במקרה הזה שתיארנו? כשאנחנו אומרים פרשנות נכונה, אנחנו מתכוונים לומר פרשנות שבסופו של דבר תכניס אותנו למצב רוח חיובי, מה שיוביל אותנו לעשייה חיובית, מה שיוביל אותנו לתוצאות חיוביות, מה שיוביל אותנו למעגל ההצלחה. נחזור למקרה של ראובן ושמעון. דבר ראשון, שמעון לא עונה, זוהי עובדה ולא פרשנות. אחר כך מגיע השלב הבא שבו אני משער, זוהי פרשנות, משער פרשנות. שמעון מתעלם מרובן, זה השערת הפרשנות, ואפילו אם נסכים עם הפרשנות הזו, עדיין זה לא אמור לפגוע במצב הרוח של רובן. למה? למה מצב הרוח של רובן נפגע? התשובה היא בגלל השלב הבא של הפרשנות שלו. יש לו מימד נוסף במוח שאומר, אם שמעון מתעלם ממני, ראובן, זה אומר אני, ראובן, שאני לא שווה, לא ערכי, לא מועיל, לא חברותי, לא יעיל, לא מקדם, לא יתקדם. זו פרשנות שמכניסה את ראובן למצב רוח שלילי, שמביא אותו למצב שבו הוא לא יכול לנצל את מירב המשאבים שלו. העובדה היא נכונה, שאכן שמעון לא מתייחס. הפרשנות שהוא מתעלם אולי גם היא נכונה, אבל הפרשנות של ראובן, שהערך שלו נמדד על בסיס זה, שאם שמעון מתעלה ממנו, אז הוא אומר שהוא לא שווה, זוהי פרשנות שגויה. ולכן ההמלצה היא לא תמיד לומר כל מיני אמרות בסגנון של אולי הוא לא נקי הוא עסוק, אולי הוא במצב רוח רע, אולי קשה לו בעבודה. כל זה יכול להיות, אבל אם אדם מתעלם שוב ושוב, זה לא תמיד כי הוא במצב רוח עייף, עצבני, לא רוצה לענות. לפעמים הוא דווקא במצב רוח מצוין והוא פנוי ובכל זאת הוא מתעלם. אז בואו נעבוד על עצמנו לא עם מחשבות דמיוניות שאולי הוא עסוק, כי מחשבות כאלה לרוב, לא כל הזמן, אבל לרוב מתאימות, לאם הוא לא ענה בשעתיים שלוש יום יומיים הקרובים. אבל אם רואים שזה חוזר על עצמו עוד פעם ועוד פעם, כבר יכול להיות שבאמת הוא יתעלם. אז בואו נעבוד על עצמנו ונאמר, לא שאולי הוא עסוק, אולי הוא לא יכול עכשיו לענות, בואו ונהיה אפילו הכי כנים עם עצמנו. בואו ונאמר, כן, הוא מתעלם ממני. זוהי נקודה. נגיד שזוהי האמת. גם אז, עדיין, יש כאן עוד מימד של פרשנות שהוא תלוי בנו. גם אם הוא יתעלה ממני, האם זה אומר שאני לא שווה, אני לא יעיל? וגם אם יתברר שאני לא כל כך שווה ולא כל כך יעיל, האם זה אומר שזה לא בר שיפור? האם אי אפשר לתקן את זה? הרי אני יכול להשתפר, להשתדרג, להשתנות, להתעלות. אז יש לנו כאן רצף שלם של פרשניות שאדם בכלל לא שם לב. האדם בצורה אוטומטית ומהירה במוח שלו, בלי תמיד לשים לב, מייצר משוואה. אם הוא לא עונה, זה אומר שאני לא שווה. והמשוואה הזו בנויה על כך שעובדתית הוא לא עונה. פרשנות, אם הוא לא עונה, זה אומר שאני לא שווה. ויש כאן פרשנות נוספת. אם אני לא שווה, זה אומר שאני גם בחיים לא אשתנה. ולכן כעת איזה מצב רוח הוא מרגיש? מצב רוח רע. אבל בואו ונתאר לעצמנו, שהאדם הזה היה אומר, עובדתית הוא לא עונה. פרשנות, הוא מתעלם ממני. אבל גם אם הוא מתעלם ממני, זה לא אומר שההתעלמות שלו כלפיי אומרת שאני לא שווה. זה כן אומר שבשבילו שמעון אני לא שווה, אבל בשביל אנשים אחרים אולי כן. וגם אם בשביל שמעון אני לא מספיק שווה ולא מספיק יעיל, היום לא כך, אבל עוד חודש, עוד חודשיים, עוד חצי שנה, עוד שנתיים, אני אשפר יכולות, אני אשפר את העשייה, אני אשפר את הדפקוד, ואז אולי אני כן יהיה שווה גם בעיניו. ואז אין כאן פרשנות שאומרת שהכל טוב עכשיו, אבל יש כאן פרשנות שהיא עם כיוון של תקווה, שאומרת יש סיכוי שמחר מוחרתיים עוד שנה ושנתיים יהיה יותר טוב. ואם ישנה פרשנות, לא שעכשיו הכל טוב, אבל אנחנו לקראת הטוב, כבר כעת אנחנו יכולים להתחיל לראות את האור בקצה המנהרה, את התקווה, וכבר אז להרגיש טוב יותר, יעיל יותר. מהמקום הזה, הפרשנות החיובית הזו יכולה להוביל את האדם למקום שבו עונה קדימה מתקדם לקראת השיפור. במילים אחרות, דברים בעולם הם לא תמיד טובים או רעים, הם בהרבה מקרים אובייקטיביים. הפרשנות שלנו בכל סיטואציה היא זו שקובעת אם זה רע, טוב, וזה מה שיגרום למצב המנטלי הרגשי שלנו, וזה מה שישפיע על רמת התפקוד שלנו, על כמה מהיכולות שלנו נצליח לנצל. כי תוצאות החיים שלנו הן פועל יוצא של סך מצבי הרוח שלנו. מצב רוח רגשי חיובי יוצר תוצאות טובות שאנחנו גאים בהם. ומצב מנטלי, רגשי, שלילי יוצר תוצאות שליליות שאנחנו לא גאים בהם. הרגשות שלנו הם פועל יוצא של הדרך שבה אנחנו מציגים לעצמנו את המציאות במוח שלנו. אם לא ניקח פיקוד על המחשבות שלנו, על הפרשנות שלנו, אם לא נשים דגש על המחשבות שלנו, אז כבר יהיה מי שישתלט על המוח שלנו ויקח פיקוד על הפרשנות שלנו את המציאות. החברה, המדיה, כל מיני מעגלים חיצוניים מחוץ אלינו שישפיעו על מערכת החשיבה שלנו. לכן חשוב שאנחנו נעמיד שומר ליד המוח שלנו, והוא זה שיסנן פרשנויות, יקבע מה יכול ומה לא יכול להיכנס למוח שלנו, וגם מה שנכנס למוח שלנו, איך הוא נכנס, באיזה מינון הוא נכנס למוח. לכן ההמלצה, בואו וניקח תרגיל. נרגיל את המוח שלנו על ידי שניקח כל יום במשך שבוע שתי סיטואציות מהעבר שלנו, איך שפירשנו את המציאות בצורה שלילית, ואיך אפשר לפרש אותה בצורה אחרת, אולי פרשנות בצורה קצת פחות שלילית, בצורה ניטרלית, ואולי אפילו בצורה חיובית. אחרי שלקחנו סיטואציה ופירשנו אותה בצורה שלילית, וראינו איך אפשר גם לפרש אותה בצורה חיובית, נמשיך ונכתוב לעצמנו תסריט של מה שהיה יכול להיות אם היינו מנהלים את המוח שלנו בצורה אחרת. והדברים עוזרים לאדם בינו לבין עצמו, ובינו לבין החברה שבה הוא חי. התורה בפרשת ויחי בספר בראשית מספרת שכשיעקב אבינו חולה את חוליו האחרון לפני פטירתו מן העולם, הגיע יוסף אליו בליווי שני נכדים, מנשה ואפרים, לפרידה נצחית. יעקב אבינו ברך אותם בברכה ידועה, הוא ברך אותם ביום ההוא למור, בך יברך ישראל למור, ישמחה אלוקים כאפרים וכמנשה. הברכה הזו ומה שהתרחש סביבה יש בהם מסר לכל אדם. התורה אומרת ויברכם ביום ההוא למור. המילה למור בדרך כלל נכתבת למד א' מ' ר'. בפסוק היא נכתבת ויברכם ביום ההוא למור, למד א' מ' ו' ר', עם ו' במילה למור. אומרים חז"ל במדרש, למה נכתב ויברכם ביום ההוא למור עם ו'? ללמד שברך אותם בפה מלא, לכן לימור נכתב בצורה מלאה, גם עם וו בין המם לרש. ללמד שברך אותם בפה מלא ברכה שלמה. איך ברך אותם? בך יברך ישראל. כל הדורות הבאים יברכו את זרעם שיהיו כאפרים וכמנשה, ובכך העניק להם את ברכתו שיהיו כל כך טובים, עד שכולם יתברכו בהם. איפה מצינו מנהג כזה שישראל מברכים את בניהם שיהיו כאפרים וכמנשה? קודם כל מצינו ביום המילה, מברכים את הילד, פלוני הקטן, גדול יהיה, יהיה אח לשבעה וגם לשמונה. מה הכוונה? יהיה שקול כאפריים שהקריב קורבנות ביום השביעי לחנוכת המשכן, וכי מנשה שהקריב קורבנות ביום השמיני לחנוכת המשכן. זה מה שאומרים ביום המילה, פלוני הקטן, גדול יהיה, יהיה אח לשבעה וגם לשמונה. אח לשבעה זה אפרים שהקריב קורבנות ביום השביעי לחנוכת המשכן, ואח לשמונה זה מנשה שהקריב קורבנות ביום השמיני לחנוכת המשכן. מה ראה יעקב אבינו לקבוע שלאורך כל הדורות יברך עם ישראל את הילדים שיהיו כאפרים וכמנשה? מה הייחוד שהם נבחרו לסמל של ברכת ילדי ישראל בכל הזמנים? הסביר האדמו"ר רבי צבי אלימלך מדינוב בספרו אגרה דקלה. יעקב הבחין בתופעה ייחודית לשני האחים, אפרים ומנשה. בשעה שהביא אותם יוסף לפניו כדי להתברך, הוא הציב אותם בסדר הטבעי, את מנשה לימין יעקב, את אפרים לשמאלו. הרי מנשה היה הבכור. אבל יעקב אבינו סיכל את ידיו, וניח את יד ימין על ראש אפרים, ואת יד שמאל על ראש מנשה. יוסף האב הצטער על כך, וירא יוסף כי ישית אביו יד ימינו על ראש אפרים, וירא בעיניו, ויתמוך יד אביו להסיר אותה מעל ראש אפרים, בשביל לשים אותה על ראש מנשה. אבל יעקב אבינו החליט שכך ראוי לעשות, ולא שינה את ההחלטה שלו, ומנשה לא הגיב. אם מישהו מחפש סיבה להיפגע, אילה לאלבון, בסיס למלחמת קנאה, מלחמת חורמה, כאן ישנה הזדמנות נהדרת, אין פגיעה גדולה מזו. ההיסטוריה האנושית תוכיח כל כך הרבה דם, יזע, דמעות וגזו, ונגרו בעטייה של קנאה, עוינות, תחרות. קשה לראות בהצלחת הזולת, קשה עוד יותר לראות בהצלחת הזולת, כשהיא באה על חשבון האדם המקנה שלדעתו זה המגיע לו. מנשה רואה ולא מגיב. יעקב הבחין, אין כאן איבה, אין כאן שנאה לאח הצעיר. כך הגדיר את זה כשלושת אלפי שנה לאחרי המאורם, הראש, אל תיתן בלבבך קנאה שזוהי רעה, חולה, שאין לה רפואה. מהצד השני ניצב אפרים, ההצלחה מאירה לו פנים, הוא העפיל על אחיו הגדול, הסבא הגדול מאציל לו את ברכתו ומבטיח לו גדולות ונצורות, ברבות השנים על פני אחיו מנשה. כל כך הרבה כבוד נופל בחלקו, מן הסוג שפגע באנשים, השחית אנשים רבים כל כך וגרם להם למאבקים קשים אחרי הרדיפה, אחרי כל גינוני ההתנסות והכבוד. יעקב אבינו מבחין שאפרים נותר בתמימותו, בענווה שלו, לא מתנשא וגם לא מעורר קנאה. התפעם יעקב, הוא בירך את הצאצאים שלו לדורות עולם. לוואי, הלוואי, ותהיו גם אתם כמותם. כשני האחים המופלאים אלה, האחד לא קינה בהצלחת האחר. האחר לא התנסה על אחיו באמצעות ההצלחה שלו. למרות שכל אחד מהם יכל לפרש את המציאות בצורה שהיא תשחית את האדם. מנשה יכל לפרש את הסיטואציה של לא אוהבים אותי, לא מתייחסים אליי, אם יש כאן מצב כזה, יש כאן קנאה, יש כאן עוינות, יש כאן חוסר ידע, אפשר להתחיל להיכנס למלחמת חורמה. אפרים יכול עכשיו להיאבק ולומר, מה פתאום, אם אני קיבלתי, אני המקום הגבוה, אני הכי טוב, אני הכי יעיל. אבל כל אחד מהם לא ישתמש בפרשנות השלילית. אפרים ומנשה. מנשה קיבל את מה שיעקב אבינו אומר, אפרים לא ניצל את מה שיעקב אבינו מברך. זו הייתה הברכה, זו הייתה ההוראה לדורות של יעקב אבינו ביום הפטירה שלו, אחרי 147 שנות חיים, קדושי ניסיון, את הברכה הזו מברך. ואת הברכה הזו יכול האדם לקיים כשהוא לא מפרש בצורה שלילית, קיצונית לרעה, את מעשיו של האחר, אלא כאפריים וכמנשה. האחד לא מקנה, השני לא מתנסה, ויחד הם מתחברים, יחד הם מתאגדים, יחד הם הופכים להיות לסמל הברכה שמברכים את האדם. היו ברוכים.
אייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, רב קהילת שמע קולי ברעננה ויושב ראש מרכז הישגים. אייל תערוג, אלפי